שלום, מה קורה נבות?
ברוך השם, חיים בצניעות, מה איתך אביב?
אני מצוין, היום אנחנו מארחים את אורן סגי, מנכ"ל סיסקו ישראל.
אתה יודע כמה זמן אני רואה ביומן את האירוע הזה של אנחנו מדברים עם אורן סגי, והוא כל הזמן זז לי ביומן קדימה וקדימה.
זה הפרק שנדחה הכי הרבה פעמים בתולדות 30 דקות או פחות לדעתי.
מה אורן, מה קורה איתך?
בוקר טוב.
בוקר טוב.
כיף להיות פה.
מה, אז למה אתה כזה עסוק שאי אפשר להשיג אותך?
אנחנו מרבית הזמן בים, נהנים. משחקים מתקות.
רואים עליך.
בדיוק.
כן.
אנחנו עסוקים, כן, תעשיית IT, תעשייה מאוד אינטנסיבית, עם המון עשייה, המון חידושים, המון שינויים.
כמה היית בחול בחודשיים האחרונים?
יותר מדי, יותר מדי. שאמרו לי שאני מתמנה לתפקיד סיסקו, מנכ"ל סיסקו ישראל, אמרתי יופי, סוף סוף תפקיד לוקלי, ומאז אני מוצא את עצמי יותר מדי במטוסים.
לאן אתה בעיקר נוסע?
ההדקווטר שלנו נמצא בסיליקון ואלי, סן חוזה. ההנהלה של סיסקו אירופה, הרבה פגישות באירופה, וכזה מבקרים בארצות הברית.
אז איך הגעת עד הלום? איך עורך דין, נכון? אם אני לא טועה.
איך הגעתי עד הלום?
מגיע לנהל
כן,
חברה ש... כזו.
למעלה מ-20 שנות קריירה.
אתה באמת עורך דין?
אני באמת עורך דין.
אתה יודע שאנחנו, כל משרה שאני פותח כאן במייקרוסופט, אחוז מאוד גדול של עורכי דין, באים להצטרף.
באמת?
כן, והם תמיד שואלים אותי גם עורכי דין, איך מעורך דין עוברים להייטק? אז אורן, איך מעורך דין עוברים להייטק?
אז אנחנו מדברים באמת על הרבה מאוד שנים אחורה. התחלתי את הקריירה בעריכת הדין, בקניין רוחני, פטנטים, זכויות יוצרים.
באיזה משרד?
משרד קלדרון, ומה שמצאתי זה שעסקאות גדולות בעולם ההייטק, אני נמצא מעורכי המקלדת, וכותב חוזים וכותב הסכמים, וליטיגציה בבתי משפט, ושהתפתחה סצנת ההייטק המקומית ב-1999, אמרתי לעצמי שאני מעדיף לעבור לפרונט ולהיות בצד של העושים מאשר בצד של המסייעים.
ושכותבים לך חוזים.
ושכותבים לי חוזים. לימוד המשפט ומנהל עסקים הוא מהווה נדבך מצוין באמת לעשייה עסקית, להבנה גלובלית של הסכמים, של מה מותר ומה אסור, ואיך עושים באמת עסקאות גדולות גלובליות. אז זה בסיס מעולה. העשייה של שיווק, של מחירות, של פיתוח עסקי, הרבה יותר מעניינת אותי באופן אישי.
אז איך הגעת? היית עורך דין? איך צריך לשכנע מישהו להעסיק אותך?
האמת היא שזה לא פשוט, כי כשאתה עורך דין במשרד ויש לך מתמחים, אתה בטוח שאתה on the road, ואתה נכנס לעולם הסטארט-אפ, ולעולם העשייה ולעולם ההייטק, ואתה צריך להתחיל מלמטה.
וצריך לתחון צעירות מההתחלה.
ולתחון צעירות מההתחלה, ולשים בצד את הניבה ואת הג'קט, ולשים בצד את התעודות ואת הדיפלומות.
אז לאן הלכת?
הלכתי לתפקיד של אקאונט מנג'ר. התחלתי בעולם המחירות.
איזה חברה?
בינת תקשורת, קבוצת רד בינת.
זוהר זיספל היה פה.
נכון.
אז באמת זוהר זיספל ויהודה זיספל, שבנו צבר חברות שהם הובילו תקופה רבה מאוד את סצנת ההייטק הישראלי. התחלתי בבינת כ-account manager.
מה זה אומר account manager? מה עושה account manager?
ownership על לקוחות, ניהול מכירה, ניהול פיתוח עסקי, ניהול תוכנית עסקית למול account, עבודה עם pre-sell, post-sell, להבין את הצורך העסקי של הלקוח ולנסות להתאים פתרונות טכנולוגיים. אני מדבר על שנת 2000. עולם ה-IT היה שונה לחלוטין ממה שאנחנו מכירים היום, האתגרים של הלקוחות היו שונים.
עד כמה אמא שלך הייתה באבל שהעורך דין, הבן העורך דין, החלום של האמא היהודיה הולך עכשיו להיות מוכר?
שאלה מצוינת, שאלה כן. מצוינת. בבית שהאמין מאוד במצוינות ובאקדמיה, לשים בצד את הפרופסיה, ככה קראו לזה בבית, וללכת להיות איש מחירות, זה היה...
אבל עבוד במחשבים זה גם בסדר, לא?
זה המשבר, זה המשבר, ואני זוכר את עצמי... בגיל 28, מסביר להורים שהקריירה החדשה שאני בוחר בה, יש בה עתיד, עתיד מבטיח.
אז מתי סלחה לך?
אני חושב שהיום ההורים גאים.
אוקיי.
אבל אני חושב שההורים היום בעיקר רוצים לראות את הילדים שלהם, מגשימים את עצמם ומחייכים בבוקר שהולכים לעבודה, וזה מה שיש לי היום.
אז אוקיי, אז עבדת ברד בינת, ומה אחרי זה?
רד בינת עבדתי, וזה היה הכניסה שלי לעולם הטכנולוגיה, זה היה תקופת לימוד מהממת להבין מה זה IT ולהבין מה זה תקשורת ולהבין מה זה מחשב ואיך מחברים את הכל. אחרי זה עברתי לאלביט מערכות, לפרויקטים בינלאומיים, מערכות אוויר, מערכות ראש, עולם שלימד אותי בעיקר על חוזים גדולים, עסקאות גדולות.
תעשיות ביטחוניות.
תעשיות ביטחוניות, גוף של פיתוח, הסכמים מאוד גדולים ומורכבים למול לקוחות בחול, שם צברתי את הניסיון הבינלאומי.
ושם יכולת להביא לצלחת גם את היכולות שלך בתחום המשפט.
נכון, נכון.
ולמעשה... מה הקשר?
עובד על עסקאות גדולות, יכול להיות on top of things כשמעבירים חוזים, יכול...
הבחנה מצוינת, ולמעשה מאז ועד היום אני רואה כיצד המשפט משולב בעולם העסקי בצורה מאוד מאוד אדוקה. אז באותה תקופה באמת באלביט, שאתה עושה פרויקטים של עשרות מיליון דולרים, היכולת שלך כעורך דין להכיר חוזה, להכיר מה נכון ומה לא, ואיך עובדים על חוזים, ומה הם תנאים, ומה הם ערבויות, זה כלי מאוד חזק, לעומת הפירים שצריכים לחסות על אותו גאפ. וזה ליווה אותי עד היום, וגם היום כתפקיד מנכ״ל סיסקו ישראל.
אז מה מכרת באלביט?
אלביט בעיקר מערכות של אביוניקה, מערכות ראש, מערכות של...
מה, תסדות?
השבחת מטוסי קרב.
אוקיי, עשית שדרוגים למטוסים.
כן, שדרוגים למטוסים.
עסקאות עם טורקיה בשנים הטובות?
האמת היא, זה היה יותר דרום אמריקה, אנחנו מדברים על 2003, שעוד העולם הצטייד. היום הלחומה היא שונה, ותכף בטכניקה גם בעולם הסייבר.
אוקיי, אז מכרת שדרוגים של מטוסים, נשמע לי מגניב להלאה.
נכון, וחזרתי לעולם ה-IT, חזרתי לעולם ה-IT ב-2006, מכיוון שסצנת ה-IT מאז ועד היום משתנה, וקצב השינוי רק הולך וגובר. והיום שאנחנו מסתכלים על ארגונים, אז מהנהלות הראשיות של ארגונים והדירקטוריונים מוטרדים, מעולם ה-IT, בין אם זה ככלי שמאפשר להם צמיחה דיגיטלית, מודלי הכנסה שונים, מודלים שונים לתקשורת עם לקוחות ועם עובדים, בין אם איומים כמו איומי הסייבר. אז חזרתי לקבוצת בינת, הקמתי את הפעילות הבינלאומית של בינת תקשורת.
מי החזיר אותך? מי אמרו לך, בוא, עזוב אתכם במטוסים?
משהו כזה, כן. אורן, עולם ה-IT וההייטק נוצץ יותר, וקיבלתי תפקיד באמת להקים פעילות חדשה. אני עובד בקורפורטים גדולים, ואני יזם בנשמתי. הזדמנות של להקים פעילות עסקית חדשה בתוך קורפורט גדול, היא הזדמנות מרתקת, כי יש לך מצד אחד משאבים, יש לך יכולת לקחת דף לבן ולסרטט תוכנית עסקית חדשה ולבצע עליה. אז זו הזדמנות מאוד מאוד גדולה. שלב הבא בקריירה עברתי לעולם שהוא יותר אפליקטיבי, עולם של הביזנס אינטליג'נס. אנחנו מדברים על שנת 2007, שעולם ה-BI רק התפתח. רכישות גדולות כמו IBM שקונה את קוגנוס, התחיל כל הנושא של BI from the memory, בלי הצורך להקים דאטה וויראוס מאוד גדולים.
והיית אז עוד ברד?
לא, אז עברתי לחברה בשם גילון,
okay.
לימים נמכרה לנס, ובתקופה עשיתי הרבה מאוד פיתוח עסקי, בעיקר באירופה, רכשנו חברות בטורקיה, בפולין, והקמנו בסיס מאוד גדול של פעילות בישראל, בעולם ה-BI. היום אנחנו קוראים לזה אנליטיקה. הבאזים משתנים, אבל המהות היא אותה מהות.
פעם קראו לזה סקיוריטי, היום זה סייבר.
בדיוק. המהות היא אותה מהות, והמהות, וזה אתגר שעד היום מאפיין את הלקוחות שלנו, זה איך אתה באמת מייצר ערך מאותם מררי מידע.
למרות שאנליטיקה היום, בימים של קיימברידג' אנליטיקה, זה כבר נראה לי צריך להחליף את ה...
מה רע, מה?
לא, צריך מושג חדש, פשוט מאוד, שלא ידבק, כן.
אז אני חושב שהיום אנחנו בתקופה, אם בעבר האתגר היה קונקטיביטי, ואחר כך האתגר היה באמת כיצד אתה מייצר את המידע, אחר כך כיצד אתה מאחסן את המידע, אז האתגר הגדול היום הוא איך אתה מייצר מהמידע ערך, וכיצד אתה מגן על המידע. אז זה באמת מה שעשינו בגילון, זה מה שאנחנו עושים גם היום בסיסקו, תכף נגע לזה.
אז איך עברת מחברות שהן חברות, אומנם עובדות בכל העולם, אבל לוקליות, לחברה כמו סיסקו, שהיא חברה בינלאומית?
בדרך עשיתי עצירה אישית של שנתיים בעולם היזמות.
היית גם יזם.
הקמתי חברה ביחד עם ישותף, הקמנו את חברת ברייט. חברת ברייט עסקה בשתי נושאים עיקריים, אחד עשינו סטארט-אפ בתחום ה-DLP, Data Linkage Prevention, והתחום השני, ניצלנו את היכולות שלנו לעשות שיווק, מחירות ופיתוח עסקי למול אירופה, והצגנו סטארט-אפים ישראלים בפיתוח עסקי למול לקוחות גדולים ושותפים גדולים בשוק האירופאי. אז הייתי יזם שנתיים וחצי.
אבל היה לך מוצר או שהיית מאחר? מה היית שם?
לא, היה לנו מוצר שפיתחנו. עצרנו אחרי סטייג' איי, ולא הצלחנו לגייס שלב נוסף.
איך זה היה?
בית ספר מעולה. הבית ספר הטוב ביותר שהיה לי, גם לדעת להקים חברה, אבל בעיקר לדעת לסגור חברה. ואחרי שנתיים לבוא ולעמוד בדילמה, אוקיי, קמת בייבי חדש, אבל אתה לא בגיוס שאתה מחפש ואתה לא בהצלחה במהירות שאתה צריך להיות בה, אנחנו מדברים על המשבר הפיננסי של 2009, המלטדאון של שווקי הון.
כן, זה היה טיימינג לא טוב?
אני חושב שזה היה טיימינג, אני חושב שזה היה גם מוצר כנראה שהוא לא היה מספיק מבודל וייחודי עם קומפטיטיב אדג' למול התחרות. ושאני מסתכל היום על הפלואו של קריירה של 20 שנה, להקים, גם אם אתה מצליח ואם אתה לא מצליח, לדעת לשנות את הכיוון, לדעת גם לסגור, זה בית ספר מדהים.
אתה ממליץ לכל אחד שעובד בקורפורט לקחת את ההרפתקה הזאת?
קטונתי מלהמליץ לכל אחד. לי באופן אישי זה הייתה הרפתקה סופר חשובה. כשאני מסתכל היום על פלואו של קריירה, אני מסתכל היום על האתגרים האישיים שלי ועל פונקציית המטרה, זה היה נדבך מהותי בבניית הקריירה.
אני בטח גם אביב מכיר את זה עכשיו, שהוא מקים סטארט-אפ. כשאתה עובד בקורפורט, יש לך איזה תעודת חכם מהבית, כי אתה עובד בחברת X. ואז שאתה סטארט-אפ, אתה בעצם הופך להיות כלום.
חוויה שהיא המבלינג.
כן, ואתה פתאום, אין לי גוף מאחורי גדול, זה אני.
השינוי הוא מדהים. השינוי מדהים, אתה פתאום מגיע עם כרטיס ביקור, עם לוגו שאף אחד לא מכיר, ומה שיש בכרטיס הביקור זה השם שלך. אני חושב שזה מה שצריך להנחות אותנו, עם כל הכבוד לקורפרטים הגדולים, וכל הכבוד לטייטלים הגדולים, בסוף מה שאתה מביא לשולחן זה את עצמך. והיום אתה עוסק בסייבר סקיוריטי, מחר אתה עוסק באנליטיקה, מחרתיים אתה עוסק באיקאה. אתה מביא את עצמך לשלוחן ואמרת, אביב, המבלינג זה בדיוק שם. לדעת תמיד מה הבסיס, לדעת תמיד מה חשוב באמת, ולא להתבלבל, ולא להתבלבל. ואני חושב שהפרק של היזמות...
החזרת כסף למשקיעים שמה?
החזרנו כסף למשקיעים, והיינו בתהליכים של גיוסים, ואתה מוכר את עצמך ואתה מוכר רעיון, זה פרק שהוא מבחינתי פרק מכונן. פרק שלימד אותי הרבה, וגם היום שאני מניע תהליכים של יזמות בתוך סיסקו, אני תמיד מסתכל קודם כל בעיניים של היזם הקטן, ROI, מה המודל העסקי, מה המודל ההכנסות, זה בית ספר הטוב ביותר שיש.
אז עשית איזה שנתיים ומה אחרי זה?
וסיסקו, סיסקו הגדולה, היא אחת מחברות הענק בעולם IT, היא היום עם 70 אלף עובדים, פועלים למעלה מ-170 מדינות.
איך הגעת אליהם או שהם הגיעו אליך או מה היה שם?
הכרתי טוב את מנכ״ל סיסקו ישראל הקודם. למדנו ביחד אפרופו משפטים. אז בועז מעוז למדתי באותו ספסל לימודים.
והצטרפת לאיזה תפקיד?
התחלתי בסיסקו בתפקיד של לקוחות הטלקום של החברה.
סיסקו ישראל זה מרכז פיתוח או מחירות?
גם וגם. סיסקו ישראל אנחנו עם 1,200 עובדים, אנחנו אחראים פה על הפעילות העסקית בישראל, ויש לנו פה את אחד ממרכזי הפיתוח הגדולים של סיסקו בעולם. למעשה, סיסקו פתחה את מרכז הפיתוח בישראל לפני 21 שנה. זה היה אחד ממרכזי הפיתוח הראשונים. סיסקו השכילה להבין מוקדם מאוד את העון האנושי שקיים בישראל ואת הפוטנציאל הגדול. אז מי שהקים את המרכז זה מיכה לאור, היום הוא סיסקו פלו.
מה זה אומר סיסקו פלו? סליחה על הבורות.
זה האנשים הטכנולוגיים הבכירים ביותר שיש בסיסקו עולמית.
אוקיי, הוא עדיין בחברה.
הוא עדיין בחברה. וההתפתחות של סיסקו בישראל הייתה בעיקר עם זרוע של המיזוגים והרכישות.
קניתם פה הרבה מאוד חברות.
קנינו פה 13 חברות במרוצת השנים. למעשה עד העסקה האחרונה של אינטל ומובילאיי, אנחנו נחשבנו לרוכש הגדול ביותר אי פעם בישראל, עם השקעות של למעלה מ-5.2 מיליארד דולר.
והעסקה הכי גדולה, עסקת NDS.
עסקה הגדולה ביותר NDS, אבל כשמסתכל על סטארט-אפים טכנולוגיים, אז קנינו 12 סטארט-אפים טכנולוגיים בהשקעה ישירה, ומעבר לזה אנחנו משקיעים בהשקעות עקיפות, אנחנו עובדים גם עם קרנות הון סיכון.
אתם משקיעים בקרנות גם?
משקיעים גם בקרנות. ב-2016 רכשנו שתי חברות בארץ, אחת יושבת פה 300 מטר מפה, CloudLock, מודל קסבי של הבטחת מידע בענן. חברה נוספת שרכשנו מקיסריה, ליבה, סמי קונדקטורס.
אורן, אתה יודע שאנשים מדברים על סיסקו, לפחות אני מדמיין ראוטרים וציוד וקבלים וכזה רקים גדולים. מה זה סיסקו היום? כי אני מתארת משהו שזה כבר לא החברה של רק של הראוטרים.
נכון, סיסקו עשתה שינוי מאוד גדול לפני 5 שנים. באמת מנטוורקינג ג'יינט, ש-80% מתעבורת האינטרנט העולמית נעה על ראוטרים וסוויצ'ים של סיסקו, ככה החברה באמת התחילה, סיפור אהבה מאוד יפה באוניברסיטת קמברידג' בין זוג מדענים שהצליחו לייצר את הראוטר הראשון והעבירו פינגים עם מסרים של אהבה. לחברה שהיא היום, והחברה שהיא היום היא באמת IT leader, או innovation leader, ושאנחנו מסתכלים היום על הפעילות העסקית של סיסקו, מה שמנחה אותנו זה באמת לתת מענה טכנולוגי לצרכים העסקים של לקוחות שעוברים תהליך של דיגיטציה. זה מתחיל באמת בתשתית, בלי תשתית, בלי אינפרסטרקצ'ר, אתה לא יכול לעשות. אז התשתית היום זה Next Generation Networking, זה ה-Software Defined Networking, Software Defined Campus, Software Defined Access, מודלים של NFV, SP1, mm-hmm. כיצד אתה היום עושה ראוטינג מלא בין סניפים של בנקים, הכל מבוסס תוכנה.
מה, אז הכל, אבל הכל עדיין מתחיל, אתם נכנסים לארגון דרך החומרה.
התקשורת.
לא, לא, אז אני אומר, נדבך אחד בתוך מניפת הפתרונות זה באמת תשתית. נדבך שני זה עולם הדאטה סנטר, ואנחנו יודעים שדאטה סנטר הופך היום להיות ליבת הטכנולוגיה בארגון. דאטה סנטר, אנחנו מדברים על כוח מחשוב, קומפיוט, שרתים, מדברים על תקשורת בדאטה סנטר, אבל אנחנו מדברים בעיקר על מנג'מנט, על אורקסטריישן, על סופטר דיפיין דאטה סנטר.
ועדיין צריכים דאטה סנטר בעולם של ענן?
אז אני מגיע באמת לעולם הענן.
לא, לא צריך. אני אעזור לך.
אמר נציג מייקרוסופט בשולחן.
תכף אני אדבר על השטאפ של סיסקו ומייקרוסופט בעולם הענן, אבל באמת בעולם הענן אנחנו רואים היום שלקוחות עוברים שינויים מאוד גדולים. בעבר הכל היה בפרייבט, ואחר כך ראינו נהירה מאוד גדולה לעולם הפאבליק, וקמו חברות כמו AWS.
ענן פרטי מול ענן ציבורי.
ולמעשה אנחנו מאמינים בענן ההיברידי. מחקרים מראים שלקוחות צריכים גם וגם, ואנחנו פיתחנו באמת מערך שמאפשר ענן היברידי, סיסקו קלאוד סנטר. בין היתר אנחנו עובדים עם העננים הציבוריים. יש לנו פתרון של אזור סטאק מבוסס על אזור און פרמיס עם פתרונות של סיסקו.
אזור זה בעצם הענן של מייקרוסופט?
נכון, יש לנו אותו דבר עם גוגל קלאוד, יש שטאפ גדול שהכרזנו, ולמעשה המודל ההיברידי...
מה אתה נהנח, תגיד לי.
אף אחד לא מושלם, בסדר.
אתה נהנח. הם צריכים לדעת לעבוד עם כולם, מה זאת אומרת?
ולמעשה הענן ההיברידי היום מאפשר ללקוחות לעשות את העבורה דינמית של workloads בין הענן הפרטי לעננים הציבוריים וחזרה. הווה אומר, תמדל את האפליקציה פעם אחת ותעשה לה deployment בעננים שונים. מאפשר לך לשלוט אחד במידע, בעלות של הענן הציבורי, בהבטחת המידע. אז זה נדבך נוסף שאנחנו עוסקים בו, נדבך הענן. עולם שלישי שאנחנו עושים בו זה עולם ה-IoT. IoT זה באז מאוד גדול בתעשייה.
אינטרנט של הדברים.
אינטרנט של הדברים. אנחנו מדברים על זה שבשנת 2020 הצטרפו עוד מיליון דיווייסים לרשת כל שעה.
כל שעה מיליון.
כל שעה מיליון. והשאלה הגדולה היא, כיצד אתה מחבר אותם? כיצד אתה מנהל אותם? כיצד אתה מגן עליהם? כנראה אין מספיק אנשי IT בעולם בשביל להוסיף עוד מיליון דיווייסים בשעה.
אז אתה צריך לפשט את התהליכים האלה.
צריכים לפשט, צריכים לעשות אוטומיישן ומנג'מנט מלא. קנינו את חברת ג'ספר ב-1.7 מיליארד דולר לפני שנתיים, כפלטפורמת המשין-טו-משין הגדולה בעולם, שמאפשרת באמת לעשות ניהול של אותם דיווייסים. הוצאנו פתרון שנקרא Cisco Kinetics for Cities, כיצד אנחנו מנהלים היום את עולם ה-IoT בערים חכמות, איך אני מחבר רמזורים, איך אני מחבר רכבים, איך אני מחבר מקומות חנייה. ולמעשה אנחנו רואים שגם בארץ הרבה מאוד ערים מתחילים לדבר על Smart Cities, חתמנו על הסכם אסטרטגי עם ניר ברקת, על להפוך את ירושלים לעיר חכמה. זכינו עכשיו בפתח תקווה, ברעננה. אז עולם ה-IoT הוא עולם שסיסקו מובילה בתחום האינוביישן בו, עם אקוסיסטם מאוד רחב, ותכף נדבר על האקוסיסטם שלנו עם third parties ועם סטארט-אפים, שמפרטחים על ה-API.
כמה מהיום שלך אתה מתעסק בביזנס בישראל, שזה לדבר עם ניר ברקת ולעשות כאלה, מול כמה לפתח את ה-next gen, לא יודע מה, הייבריד קלאוד ראוטר.
ל-IoT. אני אתן לך עוד שני נדבכים של...
ובלוקצ'יין,
ונזכיר את הבלוקצ'יין עוד שנייה. אני מיד אגיד על סדר היום, רק עוד שני נדבכים חשובים מאוד, שאנחנו מדברים על דיגיטציה של לקוחות. אחד זה באמת נדבך הקולובוריישן, כיצד אנחנו משנים את המודל של לקוחות מדברים עם עובדים, ועם ספקים, ועם שותפים. התחיל בקונקטיביטי, ב-IP טלפוני, עבר לוידאו קונפרנסינג, והיום מערכי קול סנטר מאוד גדולים. והנדבך אולי החשוב ביותר, ואתם מכירים אותו טוב גם פה באקסלרטור, זה באמת עולם הסייבר סקיוריטי, שבו השקענו למעלה מ-10 מיליארד דולר בארבעת השנים האחרונות, בעיקר ברכישות של פרוטפוליו מאוד גדול בעולם הבטחת המידע, הסקיוריטי.
גם בארץ?
בארץ רכשנו את קלאודלוק בתחום הזה. רכישת NDS מהווה סקיוריטי בעולמות הווידאו. SourceFire בארצות הברית, LANCOP, OpenDNS, הרבה מאוד חברות שמשלימות והופכות למעשה את כל הרשת לסנסור מאוד גדול עם יכולת לזהות אנומליה. LANCOP לצורך העניין מזהה אנומליה בתעבורת הנטפלור בתוך רשת הנתונים, אבל החשוב ביותר זה שיש לנו גוף אינטליג'נס מאוד גדול, נקרא TALOS עם 250 חוקרי סייבר, מה שמיוחד, כיוון ש-80% מתעבורת האינטרנט העולמי נוגע בציוד של סיסקו בדרך, אז יש לנו ענן מידע מאוד גדול. על הענן הזה אנחנו עושים ניתוח של אנומליה ואנליטיקה, ויש פידים של סאבר סקיוריטי לקוחות, לרבות הלקוחות הביטחוניים הגדולים ביותר.
איך אתה רואה את עולם הסייבר היום? כי בארץ יש אינסוף סטארט-אפים בסייבר. יש עוד מקום לעוד סטארט-אפים של סייבר?
אני חושב שעולם הסייבר משתנה, עולם הבטחת המידע משתנה. אם בעבר דיברנו בעיקר על הגנה של הפרימטר, ודיברנו על פתרונות של פיירוול שמגן על הארגון, היום התפיסה אומרת שלתוקפים יש יתרון. יש להם יתרון מספרי, התוקפים זה תעשייה. היתרון הכי גדול ביותר של התוקפים זה שמספיק להם להצליח פעם אחת. נפגשתי השבוע עם מנכ״ל של אחד מבתי החולים הגדולים בישראל. Medical Devices, ציוד של MRI, מערכות שבנויות על מערכות של מייקרוסופט מלפני 10 שנים, ואף אחד לא מעז לשדרג, כי לך תדע מה זה עושה לדיווייס הרפואי. איך אתה מגן עליהם? איך אתה מגן על סקאדה? מה אתה עושה ברגע שכבר הותקפת? איך אתה מזהה?
ראיתם פעם תקיפות של ציוד רפואי? כבר ראיתם את זה?
כן, אחת התקיפות הגדולות שהיו בארצות הברית לפני 6 חודשים, בתי חולים הותקפו על ידי הקריפטולוקר ושילמו סכומי כופר מאוד גבוהים על מנת לשחרר את המידע. יש ממש תעריף היום, כמה עולה רשומה רפואית גנובה של חולה?
כמה?
$10 בודדים.
באמת?
תכפיל לזה, אבל בכמות החולים בארצות הברית, והנה לך התעשייה הגדולה.
כן.
כשאני מסתכל באמת על התפקיד היום של מנכ״ל סיסקו ישראל, אז הוא באמת מאוד מגוון. מצד אחד אתה רואה שינוי מאוד גדול בצור של הלקוחות, אתה רואה שינוי במשמעות של פתרונות הטכנולוגיים. בעבר פתרונות טכנולוגיים היו רק של המנמר או ה-CIO, היום זה אתגר של כל ההנהלה.
CIO בעצם סמנכ"ל אבטחת המידע בארגון?
לא, CIO זה סמנכ"ל מערכות המידע, Chief Information Officer, ה-CISO, סמנכ"ל אבטחת המידע, לפעמים הוא באמת בגוף ה-CIO, לפעמים הוא מדווח ישירות למנכ"ל.
אבל לא, כשאתה מדבר עם הנהלת סיסקו.
כן.
מה הם יותר מבקשים? תביא לנו מחירות, או תביא לנו innovation, מוצרים, פתרונות?
עסקאות M&A.
אז הנהלת סיסקו רואה בסיסקו ישראל באמת כגוף שמצד אחד מביא פה פעילות עסקית ענפה בשוק הישראלי.
אבל כמה הפעילות העסקית פה לעומת, לא יודע מה, גרמניה?
הממוצע של החברות הגלובליות, בין אם זה סיסקו, בין אם זה מייקרוסופט, גוגל ואחרות, הפעילות הישראלית היא טיפה בים למול הגוף.
בדיוק.
מדוברים על שברי אחוזים. אבל מכיוון שהלקוחות הישראלים הם early adapters, מכיוון שסצנת ההייטק המקומית כל כך סוערת, אז רפרנס בשוק הישראלי הוא רפרנס מאוד חשוב. אם אתה מצליח לעשות עסקת סייבר סקיוריטי גדולה עם גוף פיננסי מוביל בישראל, זה יכול להיות רפרנס וקייס סטאדיז עולמי.
אוקיי, אז זה עסקאות אסטרטגיות.
עסקאות אסטרטגיות. מעבר לזה, יש לנו פה זרוע גדולה מאוד של corporate development, מובלת על ידי דניאל קארפ, שהוא באמת מחפש ומשקיע באופן אקטיבי וסורק את השוק המקומי ברמת אינוביישן, וראינו את ההשקעות שסיסקו עשתה במזוגים והרכישות לאורך השנים. ולכן לסיסקו הגלובלית, וצ'אק רובינס המנכ״ל היה בישראל פעמיים בשנה האחרונה, הוא בא ואמר שהוא רואה בישראל כמקום אסטרטגי להמשך צמיחה והתרחבות, ובאמת מינוף הטלנט המקומי.
דיברת קודם על מזוגים ורכישות, וחברה שהזכרנו לדעתי פעמיים, NDS, בעצם זו הייתה הרכישה הכי משמעותית של סיסקו, רכישה של מיליארדים, ועכשיו אני קראתי השבוע שיכול להיות שאתם מוכרים אותה מחדש, מה זה יכול להיות ש... זו הייתה רכישה לא כל כך מוצלחת?
אני לא רוצה להתייחס למה שכתוב בעיתונות, אבל אני כן יכול להגיד שסיסקו ב-30 שנות פעילות כל הזמן עושה בדיקה איפה ה-core priorities של החברה ומה האלימה, מה היא רוכשת ומה היא משקיעה.
חברה מירושלים שיצרה ממירים.
ממירים בעולם הטלוויזיה, כן.
ושאנחנו מסתכלים היום על הפוקוס ושאנחנו קוראים גם את הדוחות הכספיים של סיסקו, אנחנו רואים באמת הרבה מאוד פוקוס על core, הרבה מאוד פוקוס על סקיוריטי, פוקוס על ענן, פוקוס על IoT. אני חושב שבסופו של דבר האקוסיסטם שבנינו בישראל עם באמת גופי האינוביישן השונים, מאפשרים לנו להיות מובילים עבור סיסקו עולמית, אבל חשוב מזה, אולי אני אציין, חתמנו ב-2016 על הסכם אסטרטגי עם ראש הממשלה, על האצת תוכנית הדיגיטציה בישראל. ומאז אנחנו עובדים עם משרדי הממשלה השונים, בין אם זה משרד ראש הממשלה ומשרד לשוויון חברתי של גילה גמליאל ומשרד הכלכלה ומשרד הבריאות, כיצד אנחנו יכולים עם הכוח שלנו היום הטכנולוגי באמת לקרב את הפריפריה החברתית והגיאוגרפית. אנחנו מקימים כרגע 30 האבים טכנולוגיים, כמו המרכז היפה הזה שאנחנו יושבים פה עכשיו של WeWork, אנחנו מקימים מרכזים טכנולוגיים כאלה בפריפריה שמאפשרים ליזמים מפריפריה לבוא.
30 מרכזים ברחבי ישראל?
30 מרכזים ברחבי ישראל.
אתה יודע, יש לי איזה, אני יכול לספר לך שיש לי איזה הרבה ויכוחים בתוך מייקרוסופט.
אוקיי.
כי אני מאמין שיזמות, בירת היזמות של ישראל זה תל אביב. אתה רוצה להקים סטארט-אפ, תעלה על אוטובוס, תעלה על רכבת, קח אוטו, תבוא לתל אביב. מי שעושה יזמות במקומות אחרים, כלומר בפריפריה, בדרום, בצפון, זה אחלה, זה נחמד, אבל שאתה רוצה להגיע לליגה של הגדולים, תבוא לפה. למה אתם חושבים אחרת?
אני רוצה לשתף אותך באירוע מרגש שעשינו לפני חודש וחצי עם נשיא המדינה ריבלין. השקנו האב טכנולוגי באחד המרכזים שאני מדבר עליהם במוסררה במערב ירושלים, ועשינו שיחת וידאו קונפרנס עם יזמים בערד, ערערה, חורה, מכללת ספיר ובמזרח ירושלים. ועלו סטארט-אפיסטים שיושבים בפריפריה, שנמצאים בדימונה, והם לא רוצים לעשות רילוקיישן לתל אביב, אבל הם כן רוצים להיות מחוברים לאקוסיסטם, הם כן רוצים להיות מחוברים לגופי הפיתוח הגדולים.
אבל אתה חושב שהם יכולים להצליח מלהקים סטארט-אפ בדימונה?
אני חושב שאנחנו כחברה חייבים לעשות את הכל על מנת לנפץ את הבועה שיש לנו, שאיפשהו בין רעננה לראשון.
אבל גם בארצות הברית, אתה יודע, הכל קורה בסיליקון ואלי או בניו יורק, ואתה לא רואה המון סטארט-אפים קמים
בקנזס.
נכון, ואנחנו מדברים בארצות הברית על ה-fly over states, אותן מדינות שאתה רק טס מעליהן, ואני חושב שהצורך גם של האמריקאים וגם שלנו זה באמת לאפשר גם ליזמים בצפון, גם ליזמים בדרום, אחרת אנחנו באמת נהיה מדינת תל אביב, אנחנו עכשיו מקימים אזור תעשייה חכם בצפון, בצחר. איך אתה הופך דיגיטל קייפביליטיז כמו שיש לך פה בבניין היפה הזה, גם ליזמים בפריפריה, זה חלק מהדגל שאנחנו עושים, בין היתר אנחנו עושים את זה על ידי גם תוכנית של קורסים והכשרות, אנחנו קוראים לזה נט אקדמי.
למה אתם עושים את זה? הרי אין לכם...
כדי להשיג כוח אדם אולי.
של כוח אדם?
אני אגיד כמה דברים. קודם כל, יש לנו מחויבות עצומה למדינה שבה אנחנו נמצאים.
עזוב, אחריות חברתית חשוב, מקסים.
אחריות חברתית לא רק שחשוב.
שורה תחתונה.
אחריות חברתית הוא חשוב, הוא מקסים, הוא גם מאפשר לעובדים שלנו להזדהות טוב יותר, וזה מאפשר לנו לעשות שינוי. אנחנו היום מספיק גדולים, אני מדבר על סיסקו עולמית, לעשות באמת שינוי במדינות שהרבה עובדים. זה אחד, שניים. ככל שהמדינה תהיה יותר דיגיטלית, ככל שהלקוחות יהיו יותר דיגיטליים, אני חושב שבסך הכל ההוגה הדיגיטלית תלך ותגדל. תגדל לחברות כמו סיסקו, תגדל לחברות כמו מייקרוסופט, אבל כולנו נהנה מפרוספריטי גדול יותר, אם נצליח לשלב גם את כוח העבודה שהיום לא משולב בתעשיית ההייטק, בין אם זה חרדים, בין אם זה ערבים, בין אם זה אנשים שבפריפריה, וזה חלק מהאחריות שלנו בישראל.
אוקיי, אז לזה אני יכול להתחבר.
אוקיי.
גם לאחריות חברתית אני יכול להתחבר. פשוט אני אומר, שנינו עובדים בקורפורייטים, ושנינו יודעים שיש KPI וצריך להראות...
שורה תחתונה, אבל אני מניח שזה גם דרך להגיע לעובדים. והיום זה אתגר מאוד גדול, אני מניח גם לכם.
נכון, אני אתן דוגמה. אני שלשום הצגתי בפאנל מנכלים בכנס נגישות ישראל. ואנחנו משלבים בסיסקו אנשים עם disabilities, פרויקט שנקרא Life Changer. ואז אתה שואל רגע, מה יוצא לסיסקו מזה? ואז אתה רואה שאתה מדבר היום על innovation. innovation אין לו צבע אחד. ככל שהצוותים שלך יותר הטרוגני, וככל שאתה מערב אנשים, גברים, נשים, שחורים, לבנים, אנשים עם disabilities, פתאום אתה רואה שהחברה מקיימת שיח אחר, ולכן כל פעילות כזו שאתה יכול לצבע אותה כפעילות חברתית, בסופו של דבר יש לה גם ערך עסקי עבור הארגון.
יש לך מספרים? כמה עובדים ערבים יש בסיסקו, ישראל? כמה נשים?
לא, אין לנו מספרים כרגע מדויקים, אבל עשינו שינוי מאוד גדול בנשים. אנחנו כן פועלים רבות בקרב המגזר הערבי, עם תוכנית שנקראת מאנטק, לשלב את המגזר הערבי בהייטק הישראלי עם תוכניות של הכשרות. הקמנו Innovation Center ברמאללה, על מנת לגשר עם הרשות הפלסטינאית. אנחנו עובדים עם קמאטק, לשלב חרדים בהייטק הישראלי, כלומר אנחנו מאוד מאוד פעילים במה שאנחנו קוראים לו Inclusion and Collaboration.
ויש על הכוונת איזה חברה נוספת לרכישה, לרכישה הבאה? חברה 14?
אז אני אצא פה בהכרזה גדולה על החברה 14. לא.
קדימה.
לא, אין לי מושג.
עכשיו כבר יש כותרת.
אבל אני מאוד אשמח לראות את סיסקו ישראל ממשיכה לרכוש חברות ולהנות.
מה מעניין אתכם?
מעניין אותנו קלאוד, מעניין אותנו סייבר סקיוריטי, מעניין אותנו IoT.
ערים חכמות.
מעניין אותנו מאוד ערים חכמות, מעניין אותנו מאוד Next Generation Infrastructure, ואנחנו רואים את העולם הזה משתנה למול עינינו חדשות לבקרים.
אוקיי, אז אנחנו מקווים לקרוא בעיתון בקרוב, או לקבל איזה טיפ לפני הכותרת בעיתון של הרכישה הבאה.
אני מתחייב לנסות.
יאללה, מגניב. אורן סגין, מנכ"ל סיסקו ישראל, תודה רבה שהיית כאן.
הרעיון הבא במשרדים שלכם, באולפן שלכם, כן?
כן.
בדיוק. בשמחה, לקחתי את האתגר.
ותודה רבה להילה בר, המפיקה שלנו. עד כאן 30 דקות פחות. תודה רבה.
תודה, אביב. יאללה, ביי.